كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهران ومدخيلين تشدورين وله يوم شيشي 3 بيوني 2022 ونقيش لخم تتوخني تشوعيت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم منو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. לאחר רציחתה של העיתונאית הפלסטינית שירין אבו עקלה והתמונות של שוטרי משטרת ישראל חובטים בנושאי ארונה בזמן ההלוויה, עיקר הדיון נגע בשאלת הנזק לתדמיתה של ישראל בעולם ולא בחשש שינטלו חיים בגלל שגיאה של חייל צבא ישראל. גם האלימות של השוטרים במסע ההלוויה לא העסיקה רבים בציבור הישראלי ובתקשורת. בעיני רבים התדמית היא חזות הכל. על רקע האווירה הציבורית הזאת קל להבין כיצד הצנזורה הצבאית שפועלת מכוח תקנות לשעת חירום נעמדת על הרגליים האחרויות כדי למנוע פרסום אחר שיש בו כדי לפגוע בתדמיתה של ישראל. המטרה שלשמה על פי מקורות ביטחוניים נעשה ראש המוסד לשעבר יוסי כהן לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בשנת 2019. כהן נסע לקונגו 3 פעמים בשנת 2019 עם המיליארדר דן גרטלר בלי שתאם תחילה את ביקורו עם השלטונות ובלי שהסתיר את זהותו. לפחות בשנתיים מהנסיעות האלה פגש כהן את נשיאה הקודם של הרפובליקה ג'וזף קבילה, עניין שעורר את חשדו של הנשיא המכהן. קשרי כהן וקבילה וביקוריו הבלתי מתואמים עוררו חששות בסביבת הנשיא המכהן של קונגו, והחלטה חריגה הוא גירש את ראש המוסד לשעבר ממדינתו בסופו של הביקור השלישי. התנהלותו המוזרה של כהן שגרמה לגירושו או לחשיפת פעילותו בקונגו היא הנדבך שלא צונזר מהסיפור. מאזינים יקרים, מטרת הביקורים האלה היא תיבת פנדורה בפני עצמה, אלא שאת הפרטים האלה הצנזורה אינה מאפשרת לפרסם. לאתגר שלשמו נועדה המשימה של כהן יש ככל הנראה קשר רופף בלבד לביטחון ישראל, ועצם הפעלת המוסד להתמודדות עמו מעלה תהיות קשות בנוגע לטיב שיקול הדעת של כהן ושל ישראל. אפשר לומר במידה רבה של ודאות שהצנזורה מונעת את הפרסום משיקולים של תדמית ישראל, ולאו דווקא משיקולים שנוגעים מישרות לביטחונה. אף על פי שלפרסום של הפרטים יש פוטנציאל לחולל סערה בינלאומית, קשה לדמיין פגיעה של ממש בביטחון ישראל אם יחשפו הפרטים של הפרשה הזאת. כשם שלצנזורה אין מנדט למנוע את פרסום התמונות מלוויית אבו עקלה, אף על פי שהן מזיקות לתדמיתה של ישראל, כך היא חורגת מהמנדט שלה כשהיא אינה מאפשרת לפרסם מדוע ולמה נסע כהן לקונגו. על הצנזורה להסיר לאלתר את האפול על הפרטים של הפרשה. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הרפובליקה האסלאמית באיראן ונורווגיה חתמו על מזכר הבנות להתייעצויות פוליטיות בבירת נורווגיה, אוסלו. מזכר ההבנות נחתם על ידי עוזר משרד החוץ לעניינים פוליטיים עלי בקרי קני ושר החוץ הנורווגי הנריק טונה באוסלו אתמול חמישי, זאת בתום הסבב העשירי של ההתייעצויות הפוליטיות בין שתי המדינות. במהלך סבב ההתייעצויות הפוליטי שנמשך לחמש שעות נערכו דיונים והוחלפו דעות במגוון רב של נושאים דו צדדיים, אזוריים ובינלאומיים בעלי עניין משותף. שר הבריאות בהרם עין אללה והמשלחת הנלווית אליו נפגשו ביום חמישי בבגדד עם ראש ממשלת עיראק מוסטפא אל-קאזמי, ושני הצדדים דנו בחיזוק שיתוף הפעולה בתחומים החיוניים השונים, בעיקר רפואיים ובריאותיים. בהצהרה של ממשלת עיראק נאמר כי במהלך הפגישה אל-קאדמי הדגיש את עומק הקשרים ההיסטוריים והחברתיים ההדוקים בין שתי המדינות השכנות, ואת הצורך לפעול להרחבת אופק שיתוף הפעולה המשותף בדרך שתתרום לטובת שני העמים הידידים. מצדו, שר הבריאות הביע את נכונותה של איראן לשתף פעולה עם עיראק בתחום הרפואה והבריאות, ולהחליף מומחיות בין שתי המדינות בתחום הבריאותי. כמו כן, שר הבריאות נפגש עם ראש סיעת הכוחות הלאומיים של עיראק, סייד עמר חכים, בעיר נג'ף הקדושה. בהצהרה של לשכתו של סייד אל-חכים פרסמה, נמסר כי שני הצדדים דנו בדאגות והאתגרים המשותפים בין שתי המדינות וההתמודדות עם מחלות ומגפות שתקפו את העולם, כולל איראן ועיראק. אל-חכים קרא ליישם אינטגרציה בין מוסדות הבריאות של עיראק ושל איראן ולהחלפת מדע בין שני הצדדים. עוזר משרד החוץ לענייני דיפלומטיה כלכלית מהדי ספרי הודיע כי איראן הציעה רשמית לארגון שיתוף הפעולה בשנגחאי לאמץ מטבע אחיד כדי להקל על חילופי הסחר בין המדינות החברות. ספרי אמר, היות ואיראן היא חברה משקיפה, הצענו כלפני חודש וחצי במסגרת מכתב ששלחנו לארגון שיתוף הפעולה של שנגחאי לאמץ מטבע אחיד בין המדינות החברות. הוא הוסיף, אנחנו עוקבים אחר ההצעה, ואם היא תצא לפועל, היא יכולה לפתור בעיות סחר בין המדינות החברות בארגון שנגחאי. בנוגע לנושא הגברת שיתוף הפעולה בין איראן למדינות החברות בארגון לשיתוף הפעולה הכלכלי בים השחור, ספרי אמר, אחד הנתיבים באמצעותם נוכל להגיע לצפון אירופה הוא הים השחור, והשגת מטרה זו עוברת בשטחים של סין, הנמל בנדר עבאס של איראן, השטחים של אזרבייג'אן, גורגיה והים השחור, ולאחר מכן דרך רומניה וסרביה כדי להגיע למדינות אחרות באירופה. ספרי ציין, להשלמת מסמך הסכם המסדרון צפון דרום והחיבור בין הים השחור למפרץ הפרסי, תוך הדגשה על הגדלת יכולת הובלת סחורות במסדרון הזה. הוא הוסיף כי היקף הובלת הסחורות בנתיב הזה, המורכב משלושה שלבים, הים, מסילות ברזל והובלה יבשתית באמצעות מכליות, עומד כעת על 15 מיליון טונות, אך הוא עתיד להגיע ל-30 מיליון טונות. וכדי להשיג את הנתון הזה, צריך לחזק את תשתית הרכבת בנתיב. הוא ציין כי איראן מבצעת כעת את ההכנות הדרושות, בין היתר החתימה על 450 מסמכים כדי ליהנות מחברות מבצעת בארגון של שיתוף הפעולה בשנגחאי. הוא סיכם, אנחנו מבקשים להאיץ את הקצב הזה כדי שנוכל ליהנות מחברות מלאה ולהתחיל בהתנהלות מול מדינות חברות בתחומים שונים, בעיקר בתחום הכלכלי. פלסטיני בן 17 נרצח מאש כוחות ישראל אחרי שנורה בפלג גופו העליון בכפר מידיה שממערב לרמלה קרוב לגדר ההפרדה. הצעיר נפצע תחילה באורח קשה ופונה לבית חולים ברמלה, שם מת מפצעיו. מדובר בנרצח הפלסטיני השלישי ביממה האחרונה בעימותים עם כוחות ישראל. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט כתב אגרת לרוב הציוני הדומם בין סוגריים, ומסר, צאו לפעולה מול מכונת הרעל של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו וחבר הכנסת איתמר בן גביר. באגרת נכתב בנוסף כי על המגרש כרגע פועל רק צד אחד, מכונת רעל רועשת וקטלנית של בן גביר, עוד נתניהו וסמוטריץ', שמפעילה אלימות, סחטנות ומסע של פייק ניוז, ואליו הרוב הדומם ששמח מממשלה רגועה ומתפקדת, אכן דומם ולוקח הכל כמובן מאליו. בתגובה לאגרת ששלח ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט לרוב הציוני הדומם בליכוד, מסרו כי השקרים של בנט לא יכולים להסתיר את העובדה שהוא העביר את השליטה למנסור עבאס, אחמד טיבי ולחבריהם תומכי הטרור בין סוגריים, כלשון ההודעה של הליכוד. במפלגה הוסיפו, מחירי הדלק, המזון והדיור שוברים סיים, בנט ולפיד לא עושים כלום חוץ מלחבר לשלם מדי שבוע מיליארדים לרעם המשותפת וזועבי רק כדי להמשיך לשבת על הכיסא. נעשה הכל כדי להפיל את ממשלת החולשה והמחדל, הלשון ההודעה של הליכוד. גם מפלגת הציונות הדתית הגיבה לאגרת ששלח ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט לרוב הציוני הדומם, ומסרה כי גם שקר שחוזרים עליו אלף פעמים ב-20 עומדים לא הופך לאמת. במפלגה ציינו בנוסף, בנט תרפד בידיו ממשלת ימין, ובמהלך שתוכנן מראש פרק את המחנה הלאומי וחבר לשמאל הקיצוני ולתומכי טרור אנטי ציונים בין סוגריים, כדי להיות ראש ממשלה בכל מחיר. הוא הונה ורמה ושקר והוא ממשיך לעשות את זה באגרת שמהללת ממשלה שמחרימה יותר מחצי מהציבור. שר המשפטים של ישראל גדעון סער תקף בחשבון הטוויטר שלו את חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד, שאמר כי אנשים שהביאו את אותנו לאופוזיציה לא מגיע להם פרס, בהתייחסו לדיווחים על מסע ומתן שמתנהל בין יושב ראש תקווה חדשה לליכוד. סער כתב בטוויטר בתגובה, תרגע ושתי כוס מים, שר האוצר המיועד לשעבר, מי שיפיל את חוק הגדה המערבית לא יקבל פרס. שלשום חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד התייחס לדיווחים על המסע ומתן שמתנהל בין הליכוד לשר המשפטים גדעון סער ומפלגתו תקווה חדשה, ואמר כי אנשים שהביאו אותנו לאופוזיציה לא מגיע להם פרס, אנחנו צריכים ללכת לציבור לבחירות ולא להרכיב עוד ממשלה מקרטעת. מי שרוצה לעזוב את המחנה הלאומי זה בסדר, אבל הוא לא יכול לקבל פרס ולחזור בדלת הקדמית וגם לא בדלת האחורית, לא שריונים ולא נעליים. אני לא מאמין בדברים האלה, דברי ניר ברקת. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. השבוע אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק שאוסרת על הנפת דגלי פלסטין במוסדות המתוקצבים על ידי ישראל. מדובר במהלך שהוא לא רק פסול מבחינה מוסרית ולא דמוקרטי, בשל הזכות הבסיסית להחזקה בזהות לאומית של פרטים או קבוצות, אלא גם הרסני כלפי הסיכוי לקיים חברה משותפת ושוויונית, ועשוי להעמיק תופעות של ניכור, עוינות ואלימות בין פלסטינים ויהודים. קדמו לכך אירועים רבים בתקופה האחרונה בהם נעשה ניסיון לדכא את הזהות הפלסטינית ולמנוע להתים אף בכוח פיזי. הנפה של דגלי פלסטין בשטחים הכבושים ובגבולות ישראל. כך היה בהתקפה של ארון הקבורה עם דגל פלסטין בהלוויתה של העיתונאית שירין אבו עקל, בהתקפות כלפי סטודנטים פלסטינים שקיימו עצרות לציון יום הנכבה, ובאיומים של החכים ישראל כץ ויואב גלנט בנכבה שנייה. מהלך החקיקה האחרון הוא המשך ישיר ומסוכן כחמישית מהתושבים בישראל הם פלסטינים, ורובם המובהק מגדירים את עצמם כבני ובנות העם הפלסטיני. בזהותם האזרחית הם חלק מישראל ומהחברה הישראלית, ובזהותם הלאומית הם חלק מהעם הפלסטיני. ישראל כובשת את עמם. תהליך החקיקה הנוכחי מנסה לאלץ אותם לבחור בין שני אלמנטים מהותיים בזהות שלהם. יתרה מכך, זה לא שישראל מציעה לאזרחים הפלסטינים זהות לאומית אחרת, שכן כפי שפסק בעבר בגץ ביחס לעתירות של אזרחים יהודים שביקשו לשנות את הלאום שלהם מיהודי לישראלי, נקבע שלא קיימת אומה ישראלית, ולכן אין דבר כזה זהות לאומית ישראלית. אך מעבר לכך, זהו גם מהלך הרסני לסיכוי לקיים בישראל חברה משותפת שתתבסס על ערכים של כבוד ושוויון, ושגם תוכל לקדם בבוא היום הסדר מדיני לסיום הסכסוך הלאומי. ועדת אור, הוועדה הממלכתית שחקרה את אירועי אוקטובר 2000, קבעה שעל ישראל לקדם תיקון של האפליה החומרית בין יהודים ופלסטינים, אך גם לקדם הכרה ממסדית בהיבטים של הזהות הקולקטיבית של האזרחים הפלסטינים. במקום לנסות להכריח את האזרחים הפלסטינים לבצע בחירה בלתי אפשרית בין שני חלקים בזהותם, ישראל צריכה להכיר ולתת לגיטימציה לזהות הקולקטיבית שלהם, השפתית, התרבותית וגם הלאומית. היא יכולה לעשות זאת דרך חינוך לשותפות במערכת החינוך, ודרך הפיכת המרחב הציבורי למכבד את הזהויות השונות. ישראל צריכה לבצע מהלכים משמעותיים להכרה ונרמול של הזהות הפלסטינית על כל היבטיה בחברה. אם היא תתן לאזרחים הפלסטינים מקום להיות גאים הן בזהותם האזרחית והן בזהותם הלאומית פלסטינית, הדבר יביא לא רק לחברה משותפת ושוויונית יותר, אלא יכול גם להפוך את האזרחים הפלסטינים לשחקנים משמעותיים בקידום פתרון לסכסוך הפלסטיני-ישראלי. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בגץ קבע כי הממשלה של ישראל מחויבת לעדכן בתוך כחודשיים אודות התקדמות בהליכי פינוי מאחז חומש באסמרה. זאת בעקבות התחייבותה של הממשלה הישראלית לפנות את המאחז. בתום דיון שנערך בעתירה שהגישו ארגון יש דין ותושבי הכפר הפלסטיני הסמוך בורקה, קבעו עוד השופטים כי על צבא ישראל להבטיח חופש גישה לעבוד אדמותיהם של הפלסטינים ולשמור על הסדר ציבורי. השרה של ישראל לשוויון חברתי גמליאל מירב וגמלאים מירב כהן מיש עתיד אמרה כי אי אפשר להיות חצי קלאץ' בממשלה, כשהיא רומזת לשותפה לקואליציה חבר הכנסת מיכאל ביטון, שבשבוע שעבר הודיע שלא יצביע עם הקואליציה ומאז חזר בו. צריך להיזהר ממצב שבו כל אחד מהחכים רוצה להביא הישגים אידיאולוגיים לעצמו ולציבור שהוא מייצג, ואז מאיים שיפיל את הממשלה ולא יצביע איתה. חבר סיעת התקווה החדשה, חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, התייחס לפרסום על המגעים השקטים בין יושב ראש מפלגתו, שר המשפטים של ישראל גדעון סער, לבין גורמים בליכוד, ואמר כי מדובר בפייק ניוז שיצא מבית מדרשם של בוגרי מכללת בלפור, שבאופן קבוע מעבירים מידע שקרי כדי להחליש את סיעתנו. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא, רפאל גרוסי, הגיע לביקור בזק בישראל. גרוסי נפגש עם ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ועם יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית זאב שניר. ביקורו של גרוסי מתקיים כמה ימים לפני כינוס מועצת הנגידים של סבא, שאמורה לדון בהצעה בנוגע לאיראן, שמקודמת על ידי ישראל מאחורי הקלעים. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר בנאום וידאו שנעשה בפני הפרלמנט של לוקסמבורג כי רוסיה כבשה כ-20% משטחה של אוקראינה. לדבריו, עלינו להגן על עצמנו מול כל הצבא הרוסי, כשהקרבות בקווים הקדמיים מסתרעים על פני יותר מ-1,000 קילומטרים, דברי זלנסקי. דובר הקלמלין דמיטרי פסקוב התייחס למשלוח הנשק האמריקני שעליו הודיע ג'ו ביידן, ואמר כי התוכניות של ארצות הברית לשלוח מלטים לצבא האוקראיני לא ישפיעו על המבצע המיוחד של רוסיה. הוא הוסיף כי יעדי המבצע בכל זאת יושגו, אך זה יגרום ליותר סבל לאוקראינה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.